סימן ח' סעיף י"ב. השולחן ערוך עוסק בסעיף שלנו באדם שלובש כמה ציציות, כמה טליתות מצויצות. הדין הוא שהברכה על הטלית הראשונה פותרת את שאר הטליתות שהוא לובש בהמשך. אבל רק אם מתקיימים שני תנאים. התנאי הראשון, שהוא לא יפסיק בין לבישת הטליתות, לא יפסיק, המשנה ברורה אומר שלא יפסיק, לא הכוונה שהוא לא יפסיק ממש. הכוונה שהוא לא יפסיק הרבה. גם אם הוא יפסיק יותר מכדי דיבור, אבל אם זה לא הפסק מרובה, זה לא נחשב להפסק, וברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה, פותרת את שאר הטליתות. מה הדין אם הוא סך באמצע? בין לבישת הטליתות הוא באמצע שוחח. אומר המשנה ברורה שאם הוא סך בעניין שקשור ללבישת הטלית, ודאי שזה לא נחשב להפסק. אם הוא סך בעניין אחר, מביא המשנה ברורה נידון באחרונים, האם זה נחשב להפסק או לא. על כל פונים, אדם שלובש טלית אחת, ואחר כך הוא לובש עוד טליתות, הברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה פותרת את שאר הטליתות, אם התקיימו שני תנאים. בתנאי הראשון, שהוא לא יפסיק בין לבישת הטליתות, התנאי השני, שמעיקורה היה דעתו גם על שאר הטליתות. מעיקור היה דעתו ללבוש את שאר הטליתות. מבואר בשולחן ערוך שלא מספיק מה שאין דעתו ללבוש את שאר הטליתות. כלומר, כדי שהברכה תפתור, צריך שבמפורש יהיה דעתו ללבוש את שאר הציציות לאחר מכן. אבל בסתומה הדין הוא שהברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה לא פותרת את שאר הטליתות. המשנה ברורה אומר שמה הדין באדם כזה, באופן כזה, ששאר הטליתות מונחות לפניו, ודעתו בדרך כלל ללבוש אותם, בדרך כלל דעתו להתחיל בטלית הראשונה, לעבור לשנייה, לשלישית, לרביעית, אז הדין הוא שזה נחשב כמו שמפורש דעתו גם על שאר הטליתות, ואף על פי שלא היה דעתו ממש להדי, אבל זה כמו שדעתו להדי, והוא פותר את שאר הטליתות. דבר מעניין יש כאן ברמו, דבר שהמשנה ברורה מביא שטמאים על הרמו. הרמו אומר, הרמו מוסיף תנאי שלישי. מתי לבישת הטלית, מתי הברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה פותרת את שאר הטליתות? רק כאשר הוא לא פשט את הטלית הראשונה עד שהוא לבש את שאר הטליתות. אבל אם הוא פשט את הטלית הראשונה לפני שהוא לבש את שאר הטליתות, אז הדין הוא שהברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה, גם אם דעתו הייתה שאר הטליתות, גם אם הוא לא הפסיק ביניהם, כיוון שהוא פשט את הטלית הראשונה, זה לא מועיל. המשנה ברורה כבר מתקשה בעניין. מה זה אכפת לי שהוא פשט? מה זה משנה שהוא פשט? מה זה משנה? סוף סוף הוא ברך והוא התכוון לפתור את שאר הטליתות. אדם שברך על פרי אחד, זה אני מוסיף, אדם שברך על פרי אחד ודעתו לאכול שאר פירות, אז מה? אז אם הוא אכל את הפרי הראשון, הוא לא פתר עד רבה, הוא פתר גם את שאר הפירות, גם כאן הוא פתר את שאר הטליתות. מסתום, יש לחלק בין הדברים. ונעבור לסעיף הבא, זה סעיף י"ג. בסעיף י"ג עוסק השולחן ערוך באדם שלבש טלית בבית, אחר כך הוא מתכוון ללכת לבית כנסת, בבית כנסת הוא ילבש טלית גדול, בבית הוא לבש טלית קטן, בבית כנסת הוא לבש טלית גדול. אז הדין הוא שבבית כנסת הוא צריך שוב לחזור ולברך על הטלית הגדול. הברכה שהוא ברך על הטלית הקטן בבית לא עולה לו לפתור את הטלית גדול שהוא עתיד ללבוש בבית כנסת. ולמה? אז השולחן ערוך מסביר כיוון שהליכה והפסק, הליכה מביתו לבית הכנסת נחשבת להפסק. המשנה ברורה מביא שהאחרונים אומרים לא הליכה נחשבת להפסק, הליכה אינה נחשבת להפסק, אלא יש כאן סיבה אחרת, יש כאן עניין של שינוי מוקוים. שינוי מוקוים, הוא שינה את מקומו, הוא היה בבית ועכשיו הוא בבית כנסת, השינוי מוקוים זה מחייב ברכה נפרדת. אומר המשנה ברורה, ולפי הביור הזה, אז גם אם הוא יצא מפתח ביתו וחזר חזרה לבית, גם הדין הוא שזה נחשב לשינוי מוקוים והוא צריך לברך שוב. מה שאני מבין, שאם כמו הטעם של השולחן ערוך שההליכה נחשבת להפסק, אז הליכה כזאת שהוא עזב את הבית וחזר חזרה לבית, זה לא נחשב להפסק. רק הליכה לבית הכנסת נחשבת להפסק. כנראה שזה הליכה יותר ארוכה, הליכה יותר גדולה. אבל אם הוא יצא מפתח הבית וחזר חזרה, זה לא הליכה. אבל אם מצד שינוי מוקוים, זה כבר נחשב לשינוי מוקוים. עוד אומר השולחן ערוך, שאדם בתוך הבית עצמו, הוא לבש טלית בחדר הזה, הוא מתפלל בחדר הזה, והוא לבש טלית בחדר הזה, הוא ברך עליה. אחר כך הוא רוצה ללבוש טלית בחדר אחר, הוא לא צריך לברך שוב על הטלית שהוא לובש בחדר האחר, ולמה? כי אין כאן לא הליכה ולא שינוי מוקוים, זה הכל בבית אחד. אז לכן, אין כאן בעיה. המשתבור אומר, כיוון שהיה דעתו אחר כך ללכת לחדר האחר וללבוש שם את הטלית, אז לכן אין כאן בעיה גם של שינוי מוק. אם נקרא את הדברים בפנים, אומר השולחון ערוך, אם יש לו, סעיף י"ב, אם יש לו כמה בגדים של ארבע כנפות, כולם חייבים בציצית. לא רק הבגד הראשון שהוא לובש, אלא כל הבגדים כולם חייבים בציצית. יכול להיות, מה החידוש כאן? מה החידוש אדם שיש לו כמה בגדים כולם חייבים בציצית? זה לכאורה פשוט. יכול להיות, כיוון שעיקר מטרת התורה הוא ראיס המויסה יוזכרתם, אז יכול להיות שהזכירה מתקיימת בלבישת טלית אחת. למה הוא צריך על כל טלית וטלית ללבוש, להטיל ציציות? מספיק שהוא מטיל ציצית בבגד אחד. אולי זה החידוש כאן, שאפילו אוכי צריך בכל הבגדים כולם להטיל ציציות. ואם לבשם כולם בלא הפסק. עכשיו השולחן ערוך עובר לעניין של הברכה. האם הברכה שהוא ברך על הטלית הראשונה פותרת את שאר הטליתות או לא? אומר השולחן ערוך, ואם לבשם כולם בלא הפסק, והיה דעתו מתחילה על כולם, לא יברך אלא ברכה אחת. שני תנאים, בלא הפסק, והיה דעתו מלכתחילה על כולם. אבל אם מפסיק ביניהם, צריך לברך על כל אחד ואחד. אם הוא מפסיק ביניהם, צריך לברך. הפסק, לא הפסק של משהו, אומר המשנה בו, הפסק ביותר ממשהו. והוא הדין, אם לא היה בדעתו מתחילה על כולם, דווקא מפסיק ביניהם. אם לא היה דעתו, זה נחשב להפסק. כלומר, כדי שלא יהיה הפסק, צריך שיהיה דעתו במפורש על כולם. אומר הרמו, וכן אם פשט הראשון קודם של לבש השני, צריך לחזור ולברך. אם הוא פשט את הראשון לפני שהוא לבש השני, צריך לחזור ולברך, המשתבר כבר תמה על זה. סעיף י' ג', הלובש תלית קטן ומברך עליו, וכשהולך לבית הכנסת מתעטף בתלית גדול, צריך לברך עליו, צריך לברך על התלית הגדול שהוא לובש לבית הכנסת, ולמה? כיוון שהליכה מביתו לבית הכנסת חשיב והפסק. ואם מתפלל בתוך ביתו, אם היה דעתו מתחילה גם על תלית גדול ולא הפסיק ביניהם בשיחה או בדברים אחרים, אינו צריך לחזור ולברך, כיוון שזה באותו בית, הוא מתפלל בחדר אחד, לבש שם תלית, יש לו תלית אחרת בחדר שני, זה אותו בית, הוא לא צריך לחזור ולברך שוב. וכמו שאמרתי קודם, המשתבר מביא שהסיבה שצריך שוב לחזור ולברך בית הכנסת, זה לא משום שהליכה מביתו לבית הכנסת נחשבת להפסק, אלא משום שזה שינוי מוקוי. שינוי מוקוי. ולפי זה גם אם הוא יצא עם פתח ביתו וחוזר חזרה, זה גם נחשב לשינוי מוקוי שצריך לברך על זה שוב.